שורה תחתונה, אבל אני רוצה לנסות לבדוק את הדברים. לפני שאני בודק את הדברים, אני רוצה להתחיל בסיפור. יש הרבה סיפורים סביב הנושאים האלה, אבל אני אספר סיפור על הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק, עליו השלום, למד בברלין. ואבא שלו, רב מוישה, ישב בארצות הברית באותם ימים. אז שנות ה-20, שם כשהוא עבד להתחתן, הוא שלח מכתב לאבא שלו שהוא מצא איזה קלה שם בקמפוס של האוניברסיטה שהוא למד, מצא שם איזה קלה, והוא הודיע לו שהם הולכים להתחתן. האבא זעם ואמר לו, היא לא הייתה בת תלמידי חכמים, והיא לא הייתה אקדמית כידוע, באותם ימים זה לא כך פשוט. בקיצור, האבא אמר, בשום פנים באופן, אנחנו לא, השידוך הזה לא יקום. אז הרב סולובייצ'יק כתב לאבא שלו תשובה, מכתב בתשובה, ואמר לו, תשמע אבא, אני מבין אותך מה שאתה אומר, אבל על פי דין, כידוע לך, וכו' וכו', פרס לו את הסוגיה, ואמר לו, אני לא צריך לשמוע לך. ומוישה מקבל את התשובה, והוא היה כל כך גאה בתשובה של הבן שלו, אז הוא אמר ככה לכל מי שראה אותו, אמר לו, תראה, גם כשהוא מתנגד לי, גם כשהוא שומע, הכל יעשה את זה מתוך לומדס. זה טוב, זה הדבר הכי חשוב. וכך יש, אמר לי הרב ביק היום, שמוישה היה מראה את המכתב הזה של הרב סולובייצ'יק, כמעט לכל אדם בגאווה גדולה, תראו את הבן שלי שלא שומע בקולי, הוא עושה את זה מתוך לומדס. אז זה הסיפור. קודם כל שנדע שגם אם מחליטים לא לשמוע בקול ההורים, שזה יהיה מתוך ידיעה ושיהיה מתוך לומדס. יהיה מתוך שיודעים שזה כך צריך להיות. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אני כבר התחלתי במסקנות, אז אני אגיד עוד מסקנה אחת שאני, תובנה אחת שאני ממליץ עליה מאוד, ואני חושב שבדרך כלל היא יכולה לעבוד. אני מציע לא להביא את הדברים לידי עימות חזיתי שכזה. היינו שגם אם יש מתחים כאלה בין ההורים, זה לא צריך להגיע לידי, צריך להשתדל. כמובן, אף אחד לא בוחר את ההורים שלו, ולא בוחר צורת הוויכוח איתם, ולא בוחר את עוצמת ההתנגדות שלהם. אבל פה אני מדבר עם הבנים, אילו הייתי מדבר עם ההורים, הייתי אומר אותו הדבר. גם אם הבן רוצה להשתדך עם מישהי שלא בדיוק מסעת נפשכם, תנסו בטוב דם ודעת לדבר ולהסביר וכו'. ואם לא, אז לא צריך להביא את זה לידי קרע. אני בכלל לא חסיד של ליצור קרעים עם שום גורם, ודאי עם ההורים בשום פנים ואופן, צריך תמיד לשמור על קשרים וגשרים פתוחים עם ההורים והידברות פתוחה. ולפעמים אם כל אחד ואחד מבין ומתוך כבוד ומחלים, מבינים ומסכימים שלא להסכים או מסכימים שיש מקום לחשוב וכולי, אם כל אחד מתחשב בדעתו של השני, אפשר בהחלט גם להגיע לפתרונות סבירים. טוב, אני יודע אבל שהמציאות לא תמיד מאפשרת את המהלך הזה, ולפעמים צריך לחתוך לכאן ולכאן, ועל זה אנחנו ננסה לדון היום. טוב, נחיל קודם כל מהפרשה. קראנו היום הפרשה שאברהם משביע את עבדו זקן ביתו ואומר לו, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. אומר לו זה המשך חוכמה כאן, מה דלא ציווה את יצחק בנו שלא יישא אישה מבנות הכנעני? מכאן ראיה למעריק, הביאו הרמה ביורד דעה סימר רשממי סיב קפה, דהבן אינו חייב לשמוע לאב אם מוהה בו מליסה אישה שהוא חפץ. ומה דציבה יצחק ליעקב לא תיקח אישה בבנות הכנענים? ומפני שאמר לו, ויתן לך את ברכת אברהם, לך וזרעך אחריך, ושתך את ארץ מגוריך. ובזה כתוב, נתיר לך וזרעך אחריך את ארץ כנען, והייתי להם אלוקים. ופרשו בסוף פרק נושאים על הנושא, לא תישב כנענית ושפחה דלולי זו זרעך בטרה. אם כן, הוא תנאי. קיצור מה שהוא אמר לו, בעצם אומר ליעקב, כשהוא מצווה אותו, הוא אומר לו, אתה עושה את ברכת אברהם, זה התנאי. אתה לא רוצה את ברכת אברהם, אתה לא חייב. ואת הוא לא אמר לו את זה כמצוות כיבוד אביהם, הוא אמר לו את זה כתנאי לכך שיקח את ברכת אברהם. זה פחות או יותר דברי המשך חוכמה, והוא טוען שמתוך פרשתנו אנחנו למדים שראיה למעריק, עוד נגיע לתשובת המעריק הזאת, שבן לא חייב לשמוע לאביו כשהוא אומר לו לישא אישה שאינו חפץ בה. מול הדברים האלה של המשך חוכמה, יש גם דברים שאומר התורה תמימה. כבר יש לו. כן. הרמה? אנחנו נדון בו, זה גדול. יורד היה סימן רשקף, סימן רשמם, סעיף קפה. עוד נחזור אליו בהמשך. ובתורת ממה, בסוף פרשת תולדות, הוא כותב, הוא מביא דברי המעריק וצועק עליהם. איך המעריק אומר שאדם לא חייב לשמוע בקול? הוריו, ממה שציווה יצחק את יעקב, שלא ייקח אישה מבנות כנען. ואם מן הדין אין הבן חייב לשמוע לאביו בענייני נישואין, לא היה לו לומר בלשון ציווי, היה צריך לבקש ממנו, אבל לא ציווי. אם האב מצווה, כנראה שזה עובד בדין ציווי. קיצור, יש לנו כאן ויכוח, כפי שאתם רואים, בהסתכלות על הפרשה, בין שני מפרשי התורה, בין התורה תמימה לבין המשך חוכמה, האם בן חייב לשמוע לאביו, או בן לא חייב לשמוע לאביו, וכו' וכו'. טוב. לגופו של עניין, בואו נתחיל בצורה מסודרת. עד כאן גם סיפרנו סיפורים וגם הבאנו דברים ממפרשי התורה שדנים בשאלה אם צריכים לשמוע או לא צריכים לשמוע. בואו נתחיל את הסוגיה מצד עצמה. בתורה כתוב כבד את אביך ואת אמך כידוע. והגמרא במסעת קידושין שואלת איזהו כבוד ואיזהו מורה ומביאה דברים. במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר דבריו ולא מכריעו. כיבוד, מאכיל ומשקה, מלביש ומחסה, מכניס ומוציא. כך אומרת הגמרא בקידושין, נביאת הברייתא, שיש כבוד ויש מורה, ומורה וכבוד שאנחנו מדברים בו כרגע זה מאכיל ומשקה, מלביש ומחסה, מכניס ומוציא. באופן פשוט מדובר כל זה בצורכי האב, מה שהאב זקוק לו לצרכיו האישיים, להנאתו האישית. זה מה שנאמר כאן. האם יש במצווה הזאת גם דברים שמעבר להנאות אישיות של האב? זה לכאורה לא כתוב כאן, לפחות לא בברייתא הזאת, לא מופיע לפניהם. בסוגיה ביבמות, בתחילת יבמות, שם יש דיון ארוך של הסוגיות שעוסק בסוגיית עשה דוחה לא תעשה, מתי אומרים עשה דוחה לא תעשה, מתי לא אומרים. בין היתר מתפתח שם דיון שנוגע לשאלה האם עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת או לא. והגמרא מביאה שם מניסיון להוכיח שבדרך כלל אולי היה אפשר לומר שעשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת. ואת זה לומדים מכיבוד אב ואם. שהרי הגמרא יש ברייתא שאומרת יכול יהיה כיבוד אב ואם דוחה שבת. תלמוד לומר, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. כולכם חייבים לכבודי. אומרת הגמרא, בשביל מה אני צריך פסוק שיגיד לי שאם האב מצווה אותי לחלל שבת, אז אין אני חייב לשמוע בקולו בגלל שכולכם חייבים לכבודי. מאיך תהיתי שציווי האב לחלל שבת יחייב אותי? מה תאמר, אם מצוות כיבוד אב ואם זה עשה, וזה דחית לא תעשה של שבת, זה לא תחסה שיש בו כרת. הנה מכאן ראיה של אולי הפסוק עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת. על זה אומרת הגמרא לא. לא מדובר שם שהאביב אומר לו שחוט לי בשל לי, אלא לאו דמחמר. לאו דמחמר זה לאו שאין בו כרת. זאת אומרת, האב אומר לבן לחמר. כן? מה זה מחמר? באופן פשוט, המחמר שאבא אומר לבן, תביא לי אוכל מאיזשהו מקום, ואז הוא צריך לחבן טוב של להביא את האוכל לאביו. בזה נאמר, לאו למחמר. ואפילו אכל לא דחה. אז אומרת הגמרא בהמשך, תתניה יכול, אמר לו אביו, יתמה, או שאמר לו, אל תחזיר. יכול, ישמע לו, תלמוד לומר, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, כולכם חייבים בכבודי. מה אומר לו אבא? התאמה. דיינו, יש איזו מציאה בבית הקברות או משהו כזה, והוא כהן, ואומר לו, אבא, תתאמה למת ותוציא את המציאה מבית הקברות. או אל תחזיר. יש איזו אבדה שהבן רוצה להשאיר את האבדה לבעליה, ואומר לו, אבא, אל תחזיר. אז לכאורה הוא חייב לשמוע בקולו. אז אומרת הגמרא שהוא לא חייב לשמוע בקולו, כי אתה ואבי, אתה והוא, כולכם חייבים בכבודי. כך אומרת הגמרא. לכאורה, כשאבא אומר לבן, אל תחזיר אבדה, או כשהוא אומר לו, התאמה, באופן פשוט, למה הבן חייב לשמוע לו? הרי לא מדובר פה במאכילהו, במשקהו, במלבישו, מפשיטו, מכניסו, מוציאו, לא מדובר בפעולות כאלה. אז עוד מעט נדון בזה. אומרת הגמרא, בהמשך, משום דאיקא למפרח מה להנח שכן הכשר מצווה. מה זה הכשר מצווה? אז על זה יש דיון בראשונים, ואני אולי אקרא את דברי הרשב"א שם ביבמות. יש ראשונים, יריחו רש"י, פה יש לו פירוש אחר בהכשר מצווה ש לא ניכנס אליו עכשיו. ברשב"א הוא כותב כך, ונראין דברי רבנו חננאל ז"ל שפרש דעליו דמחמר כאי, כלומר לעולם בלאו דמחמר, ודקקה שלך לגמר מהחד אלו דחי. בוא נלמד מכאן, אם בלאו של מחמר עדיין לא דוחה עשה שכיבוד אב ואם את הלאו של מחמר, אז נלמד מכאן שעשה לא דוחה לא תעשה בכלל. אז זה אומר הגמרא שנאך שזה רק הכשר מצווה, שפה בכיבוד אב זה רק הכשר מצווה, ולכן אין פה עשה לא דוחה לא תעשה, אבל נחנמה בכל השס כולו עשה ידחה לא תעשה. למה פה זה הכשר מצווה? זה אומר ככה, שעני אחד אין ביטולו אלא הכשר מצווה בלבד, ובשעה שמבטל הלאו לא מקיים מעשה ממש, כגון שאמר לו אביו, חמר אחר בהמה זו להביא לי גוזלות, או דבר שצריך לענות ממנו. ולפיכך כשהוא מחמר אין זה ממשו של כבוד אלא הכשר כבוד, ואף על פי שאמר לו האב לחמר אחר הבהמה. אז מה יש לנו פה? אומר הרשב"א ככה בשם רבנו חננה, כן? האב אמר לו חמר אחר בהמה להביא לי גוזלו. עכשיו, אם מהו הכיבוד כאן? לכאורה יכולים למקד את הכיבוד בשני מוקדים, או הכיבוד הוא שחמר אחר בהמה, עצם העובדה האב הציבה לחמר אחר בהמה, צריכים לשמוע לו, יש חובה לציית בכל האב, זה הכל, שמיעה בכל האב גם היא מצווה. ואפשר לדבר לו שזה כשלעצמו אין בזה מצווה, הציות לכל האב, מה שהוא מהווה את המצווה זה רק להביא לי את הגוזלות, ולכן החימון הוא רק הכשר מצווה. אומר הרשב"א, זה בדיוק מה שאומר רבנו חננאל. אומר רבנו חננאל, ולפיכך כשהוא מחמר אין זה ממש של ממשו של כבוד אלא הכשר כבודו, ואף על פי שאמר לו האב לחמר אחר הבהמה. ולכאורה אם כך, אז יש פה בציות לעצם מצב של האבא יש בזה כבוד. אומר הרשב"א בעניין הזה, לפי שאין עיקר כבוד אלא במה שיש לו בו הנאה. כבוד רק במה שיש לו בו הנאה. אבל נשים לב היטב לביטוי של הרשב"א, הביטוי הרשב"א, יש פה, ובאמת יש פה בהערה, אני רואה שהוא כותב פה בכתב יד אחר שכתוב, לפי שאין כבודו של האב אלא במה שיש לו בו הנאה. הנוסח הזה, שאין כבודו של האב אלא במה שיש לו בו הנאה, הנוסח הזה הוא נוסח שאומר בעצם שאם אין לאב לנאה, אין בכלל כבוד, אין מצוות כיבוד בכלל בסיטואציה כזאת. אבל הנוסח שנמצא לפנינו, לפי שאין עיקר כבוד אלא במה שיש לאב הנאה, משמע שיש עיקר כבוד ויש דבר שהוא לא עיקר כבוד, והעיקר כבוד זה רק מה שיש לאב הנאה. אבל יש גם מצב שבו אין עיקר כבוד אבל גם הוא לכאורה מחויב. עכשיו צריך להבין קודם כל, אם אני צודק בדיוק הזה, שקודם כל יכול להיות שנוסחה פה ברשב"א היא נוסחה אלטרנטיבית, לפי ש, כמו שכתוב פה בכתב יד ב', לפי שאין כבודו של אב אלא במה שיש לו הנאה, אז הנוסח הזה כמובן אומר שאם אין לאב הנאה אין בכלל כבוד. זאת הבנה פשוטה לכאורה. אבל אם הנוסח הוא לפי שאין עיקר כבוד של האב, אז אנחנו מחלקים פה בין הכבוד העיקרי לכבוד המשני, וכנראה יש איזה מושג כזה שכבוד עיקרי וכבוד משני, אבל כיוון שהכבוד העיקרי הוא רק מה שיש לאב הנאה, אז על זה זה רק הכשר מצווה כאן בחימוד. אבל כאן צריך להבין באמת שתי שאלות שצריכים לשאול וצריכים לדון בהן. א', מה זה עיקר כבוד ומה זה לא עיקר כבוד, מה זה כבוד משני, או לא יודע איך שנגדיר את זה. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, ממה נפשך? אם זה גם כן כלול בכבוד, אז למה זה לא דוחה? מה ההבדל? הרי זה ודאי לא נקרא הכשר מצווה. אם אתה אומר שיש כבוד בעצם הציות, כבוד משני, כבוד כזה, כבוד אחר, אבל אם יש כבוד בעצם הציות לכל מה שאב אומר, אז ודאי צריך, גם זה צריך להידחות. למה לא דוחים אותו? בהמשך דברי הרשב"א, הוא משתמש בביטוי, ולכן אני לוחץ דווקא לנוסח הזה שנמצא לפנינו, שאלו עיקר כבוד, כי המשך דברי הרשב"א כן מוביל לכיוון הזה. הרשב"א אומר בהמשך, אבל אמר לו אביו, סליחה, וכדאמרין על בקידושין, איזה הוא כבוד, מה אכילו, משקהו, מלבישו, מנעילו. אבל אמר לו לעשות דבר שאין לו בו הנאה של כלום, אין זה כבוד שנצטווה עליו. בכבוד כזה אין בו עשה של תורה שידחה אפילו לאו גרידה. אז לא ברור איך צריך לנסח ולהבין את הדברים. אבל אמר לו לעשות דבר שאין לו בו ענה של כלום, אין זה כבוד שנסתבא עליו. אפשרות אחת היא להגיד שהרשב"א כאן בעצם אומר ככה. ברור שציות לאב זה מכבוד האב. אבל זה לא כבוד האב שהוא חלק מן העשה של תורה. יש כבוד האב שהוא מעבר לשאלה, הדין מצוות כיבוד אב ואם היא לא רק מצווה שכתובה בתורה. נכון שהיא מצווה שכתובה בתורה, וכמצווה שכתובה בתורה צריך לדון בגדריה. אבל מצוות כיבוד אב ואם אני מקווה שכל אחד מבין, כן? שגם בלי שיהיה כתוב בתורה, היינו מרגישים איזשהו רגש של מחויבות כלפי ההורים. לא פחות מדמה בנתינה. אז ייתכן, ואני לא בטוח בזה, אבל ייתכן זה מה שהרשב"א כאן אומר. שהרשב"א כאן אומר, הוא לא בא להגיד שאין בזה שום כבוד, אין בזה שום דבר. הוא אומר, ודאי יש תשתית של דרך ארץ שקדמה לתורה, ששם אב בן חייב לשמוע בכל אביו. בתשתית הזאת זה קיים כל הזמן. אבל אין בזה מצווה של תורה. אין זה כבוד שצוותה עליו התורה. אם זה כבוד שעליו צוותה התורה, אז כשהוא מתנגש עם איסורים אחרים, אז צריכים לדון בשאלה, עשה, דוחה לא תעשה, כן או לא וכו'. יש בו קראת, אין בו קראת, לאו דמחמר, לאו של בישול וכו'. יש. מקום לדון את הדיון הרחב. כאן אומר הרשב"א, יכול להיות שיש עניין של כבוד כזה, אבל זה כבוד של דרך אלה שקדמה לתורה, שם הוא לא מתנגש עם מצוות. הוא לא יכול להתנגש עם מצוות. לכן ברגע שהוא מתנגש עם מצוות, הוא לא קיים. אבל כאן הרשב"א בעצם טועה, בטענה שצריך לראות את המשקל שלה, זאת אומרת שיש, והוא מכניס את זה כאן לתוך הדיון ההלכתי, שיש איזו תשתית בסיסית של, נכון שזה לא כבוד שצוותה עליו התורה, אבל אף על פי שזה לא כבוד שצוותה עליו התורה, בכל זאת, יש עניין לממש אותו, ליישם אותו. אלא שבהתנגשות עם מצוות, הוא לא, אין לו יכולת עמידה. הוא לא מסוגל לעמוד מול מצוות אחרות או מול איסורים אחרים. אז אני אומר שוב, יכול להיות שזה הפשט ברשב"א. אני לא בטוח בזה, לא כך הבין הגר"א את הרשב"א בדרך הזאת שאני מציע, לא כך הבינו אחרונים את הרשב"א. נטיית האחרונים להבין את הרשב"א היא בדרך הבאה, מיד נגיד, אבל אני רוצה קודם כל שנבהיר שלכאורה הלשון של הרשב"א, אבל אמר לו לעשות דבר שאין לו בו הנאה של כלום, אין זה כבוד שנצטווה עליו. משמע שאין כאן ציווי. ובזה אני לוחץ לפירוש שאני מציע כאן. וכבוד כזה, אין בו עשה של תורה שיתחה אפילו לב גרידה. אין בו עשה של תורה שיתחה אפילו לב גרידה. כיוון שאין בו עשה של תורה, אז אין כאן התנגשות. הוא לא יכול לעמוד מול בבואו עם ההתנגשות. כי אם הוא עשה של תורה, אז כמו כל עשה, כשהוא מתנגש עם לב, דנים בעשה, דוחים לו את העשה. כן. כן. אומר לו האבא, בדברי הרשב"א זה ברור, אומר לו האבא, חמר חר בהמה, כשאב אומר לך, כן, תחמם לי מים לשתות, בסדר? שאלה מה נקרא, מתי אתה מקיים את מצוות כיבוד אב? כשאתה מחמם את המים או כשאתה נותן לו לשתות, בסדר? אז ברור שהחימום מים זה הכשר לקראת השתייה. אם אני אומר שכיבוד זה הנאה של האב, אז רק כשאתה נותן לו לשתות, קיימת את המצווה. כן? אם אני אומר שהכיבוד הוא הציות, אז בא הרשב"א ואומר, לא, הרשב"א מחלק, אומר לך, מצוות כיבוד שבתורה היא הנאת האב. זה מצוות כיבוד שבתורה. אבל הציות, זה שאתה עושה, האב אמר לך חמר, האב אמר לך בשל, וכו'. הציות, אומר הרשב"א, זה לא גוף הכבוד, אלא שעל זה אין עשה, אלא על זה יש רק... זה לא עיקר כבוד. הוא לא אומר לנו מה זה כן. הוא רק אומר, זה לא עיקר כבוד, והוא אומר, אין זה כבוד שנצטבה עליו, וגם אומר, כבוד כזה, אין בו עשה של תורה שיתחה אפילו לב גרידה. זה שלושת הביטויים שאני אוסף לך, שלושת הביטויים של הרשב"א, ואז המסקנה שלי הייתה, שאני מציע אותה פה, שאולי זה כבוד של דרך ארץ שקדמה לתורה. בסדר? לא, זה לא בטוח. זה יכול להיות גם בלי קשר לנאות של אב. אם זה ציות כשלעצמו, כן? יכול להיות אפילו בלי קשר לנאות של אב. יכול להיות. זה לא קשור לזה. כי אם אני אומר שההנאה של האב היא הגורם, אז זה ההנאה של אב. עכשיו, אם אני בא ומוכן להרחיב את זה שיש גם חובת ציות מעבר לשאלה של ההנאה, אבל לראות בציות מצווה כשלעצמו, אני מסכים עם מה שאתה אומר. מה שאתה אומר בעצם יכול להיות שאפשר היה לחלק ולהגיד, מתי אני אומר שהציות יש בו פן מסוים של זיקה לעניין שלנו, אך ורק אם בסופו של דבר הוא מוביל להנאת האב. אבל אם הוא לא מוביל להנאת האב, ציות כזה, סתם ציות, כשאבא אומר לך כל פעם שאתה רואה אותי תעמוד דום, כן? אז זה אולי ציות, לשם ציות, אולי באמת אין בו שום דבר. זה מה שאתה רוצה לטעון, אבל זה אין לי מקור למין כיוון כזה. ולכן מסתבר שמה שהרשב"א כאן כותב, שאם הציות הזה מוביל להנאה, אז ההנאה היא המצווה. הציות כשלעצמו הוא לא עיקר הכבוד והוא לא מצווה. בגרא ביורה דעה, הגאון, ביורה דעה בסימן רש מם סיב קפה על אותה תשובה של מעריק, כותב הגרא כך: זה לשון הרמב"ן ברשב"א שם, אחר שהרבו להקשות על פירוש רש"י שם, כתבו מלאים דברי רבנו חננאל, ואז הוא מצטט כל זה. לפי שאין עיקר כיבוד, שימו לב יותר, גם הוא מצטט את הלשון הזאת, כנראה זה הלשון שהייתה לפני, גם לפני הגר"א בלשונו של הרשב"א, שאין עיקר כיבוד, אלא במאה שיש לו הנאה, כמו שכתוב בקידושין, איזה הוא כיבוד וכו'. אבל אמר לו לעשות דבר שאין לו בו הנאה, וכולי. ועיין שם ברשב"א, כותב הגר"א בסופם של דבריו, שמשמע מדבריו שדווקא לדחות לב, עיין שם. מה הוא בעצם אומר? האמת היא שעכשיו כשאני רואה עוד פעם דברי הגר"א, יכול להיות שהוא לא מתנגד למה שאמרנו, אבל זה קשה לדעת. האחרונים הובילו את הדברים לכיוון אחר, מי שעוד מעט נראה. לא בין אומר הרשב"א, אומר הגר"א בדעת הרשב"א, שאב, שזה שבן לא חייב לשמוע בקול אביו לעניין זה, זה רק שזה מתנגש עם לאו, מתנגש עם איסורים. אבל אם זה לא מתנגש עם איסורים, אז הוא חייב לשמוע בכל. זה מה שהוא אומר כאן. למה? זה לא ברור מתוך הדברים שנאמרים כאן. וכאן יש באמת באחרונים שמדייקים בלשונו של הרשב"א, שאומר אין בו עשה של תורה שידחה אפילו לאו גריידה, שהכוונה היא שהלאו הזה, יש אומנם עשה גם בכיבוד של ציות, אבל העשה הזה של כיבוד של ציות הוא לא מסוגל לעמוד מול לאו. זאת אומרת, יש בעצם שתי רמות בעשה של כיבוד. יש רמה אחת שמסוגלת להתמודד עם הלאו, ויש רמה אחרת שלא מסוגלת להתמודד עם הלאו. את זה אבל הוא לא מסביר על איזה רקע, מאיפה זה בא. כאן בהערה המאדיר כותב כאן, ואני מצטט כמו שכתוב, ועיין בברכת שמואל סימן ג' עוד ב' שכתב להסביר דברי רבינו, דחיבוד שאין בו הנאה של כלום, אב דהה וגם כן מצווה דחיבוד, אבל אין זה גוף המצווה באופן שעובר על ביטולו. אין זה גוף המצווה באופן שעובר על ביטולו. למיטב הבנתי, אם אני אלך בדרך הזאת של ברכת שמואל, אם אני מצליח להבין את דבריו, אז מה שהוא אומר כאן בעצם, שיש מצוות כיבוד. ומצוות כיבוד, היא, יש בה גם היסוד של הציות, הוא חלק ממצוות כיבוד. אבל בסופו של דבר, כשאדם לא מקיים את מצוות כיבוד, אין כאן ביטול עשה. דהיינו, הוא מחלק בין קיום המצווה לבין ביטולה של המצווה. ביטול מצוות עשה שייך רק אם יש לאב הנאה. אם אני מבטל, אם האב מבקש משהו שיש לו בו הנאה, ואני לא מספק לו את ההנאה, כן? אז יש ביטול של אותה מצוות עשה. אבל אם האב מבקש דבר מסוים שאין לו בו הנאה, אזי יש מצווה. אם אני עושה את זה, אם אני מציית לאבא, אני מקיים מצוותו. אבל אם אני לא עושה את זה, אין כאן ביטול עשה. רק שנייה אחת. מובן אם כן, אם אני, כמובן המהלך הזה, עיקר הקושי שבו זה מינן. איפה כתוב בפסוק שתי וריאציות של כיבוד. אבל זה עוד מעט ננסה לתת איזשהו כיוון. אבל הדבר המרכזי שהוא ודאי מסביר לנו למה בהתנגשות מול איסורים אחרים, למה זה עומד וזה לא עומד. אם בהתנגשות מול איסורים אחרים, רק אם על ידי זה שאתה שומר על האיסור, אתה מבטל את העשה. פה אני אומר, יש כוח לעשה, לדחות את הלאו. אבל אם כשאני לא עושה, אני לא מבטל את העשה, אז עשה כזה, אין לו כוח לדחות לאו, כי כל העשה דוחה לאו, רק אם על ידי אי קיום עשה, אתה מבטל אותו. אם אתה מבטל אותו, אז עדיף, יש לי כלל שעשה, דוחה לו את העשה. השאלה הגדולה היא כמובן, איך, מאיפה אני יודע בכלל שיש לי מין איזה שני רבדים בקיום המצווה. נכון, הוא אומר, לכן הוא אומר, זה של מצווה. כיוון שכרגע, בשעת העבירה, זה לא ההנאה שלה, כן? כרגע זה לא ההנאה, אז כרגע אני מונע מה שאני אומר, הלאו חוסר אותך בשלב שקודם לשלב הזה. זה אני אומר שוב, אני מתקשה בעיקר בסברה הזאת, זה מיני לנו הכיוון הזה. אבל אני יכול לנסות להבין שבאמת לא מדובר פה בשני פסוקים, אלא שברור שכיוון שמגמת התורה בזה, בכבד את אביך ואת אמך, ברור שיש כאן מגמה גם מצד אחד של חובת הבן כלפי האב, מצד שני כמובן גם אותה ראייה של צורכי האב שעומדת כאן בתמונה. ושני הדברים האלה קשורים בפסוק, כבד את אביך ואת אמך, שני הדברים האלה קשורים בפסוק, בהבנה הזו. וכאן ההבנה היא שבעצם מרכז הכיבוד נמצא דווקא באותו מקום שבו צורכי האב מתמלאים. ואז, זאת אומרת, יש חובת הבן, חובת הבן היא לא מסוגלת לעמוד מול איסורים אחרים, כי מצד חובת הבן כשלעצמו, כשהבן חייב לתת כבוד לאב, כן? אבל כשזה מתנגש עם איסורים, אז הוא חייב גם בכבוד אביו, הוא חייב גם בכבוד אביו שבשמיים. ולכן בזה שהוא נמנע מלעשות סיטואציה כזאת בגלל שיש עבירה בצד, אז זה לא מפריע את הדבר הזה. אבל כשלא אתה עומד במרכז, אלא אביך עומד במרכז, כן? אז פה כבר זה לא שיקול שלך. פה, לולא הפסוק, אתה וכולכם חייבים בכבודי, לולא הדבר הזה, אז הייתי צריך לומר שאתה חייב, יש לך פה מצווה כלפה ומצווה ואיסור, אז יש לך מצווה מול איסור, ועשה, דרכים לא תעשה. אם זאת הייתה מצוות עשה רגילה, רק שזאת מצוות עשה של כבוד האב, וכמובן שגם האב חייב בכבודו של מקום, לכן גם שם ההתנרשות לא מועילה. אבל זה אני יכול כבר להבין את ההבדל בין מצווה שהיא בעצם יסודה בחובת הבן, למצווה שהיא ביסודה, אם נרצה להגדיר את זה, בזכות האב. כן? מצווה שיסודה בזכות האב, שם כשמתנגשת עם איסורים, אז מסתבר שלכאורה היה צריך להיות שהיא תתנהל, אלא שכיוון שכולכם חייבים לכבודי, לא דבר. מה שאין כן במצווה שהיא חובת הבן, אז חובת הבן היא קיימת רק בגלל שיש איזשהו צו. אז כשיש צו כזה ויש צו כזה, נו, מה, מכת איסה שצו כזה וצו כזה יחייבו אותי יותר או פחות. כך נראה לי אולי להסביר, אם כי אני מודה ומתוודה שעדיין הדבר הזה קשה לי, ואני מעדיף את הפירוש שאני הצעתי כאן, שלדעת הרשב"א באמת לא מדובר בחלק מן העשה, שהעשה לדעת הרשב"א הוא רק עשה של כבוד, של הנאה במקום שיש הנאה, ואם זה מקום שאין בו הנאה, זאת לא המצווה שעליה צוותה התורה, אלא שמה שהרשב"א מתבטא בסייגים מסוימים, שכביכול יש עדיין איזשהו פן של חובת ציות, זה נראה לי שהרשב"א לא בונה על מצוות כבוד, אלא על, נקרא לזה, מחויבות של כבוד, מחויבות הטבעית של כבוד, כן? הצו הטבעי של המוסר הטבעי לפני המוסר התורתי. אולי זאת כוונת הרשב"א. יש, אפשר להציע, יש באחרונים יסוד נוסף שמזכירים אותו בהקשר הזה, והוא היסוד של מורה. דהיינו שחובת ציות היא לא חלק מכיבוד, אלא חלק ממורה אב. איזו מורה, אומרת הגמרא בקידושין? מורה לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו וכו'. זה הגמרא אומרת. לא עומד במקומו, לא יושב במקומו, לא סותר את דבריו. אומר המקנה על הסוגיה היא בקידושין, נראה דכל דבר שמצווה לו אביו, אף בדבר שאין לאביו שום הנאה ממנו שאינו בכלל כיבוד, אפילו אחר, אם אין לבן שום הפסד ממנו, זה בכלל מורה, שאם לא ישמע לו, הווה כסותר את דבריו. כך אומר אבא. אם האב אומר לך, לא תישא אישה מבנות הכנעני, ואתה נושא אישה מבנות הכנעני, אזי אתה סותר את דבריו. אם אתה סותר את דבריו, אתה עובר על היסוד הזה של מוראה. כך טוען המקנה. והוא בונה את הדברים, הבניין העיקרי של הדברים הוא על יסוד גם דברי הרשב"א הללו, שראינו אותם, שרוצים להגיד שבאמת אין כאן כבוד, אין כאן עשה של כבוד, אבל יש כאן מורה, וגם תוספות בקידושין דף למד ב' שמהם משתמע, הם אומרים כך: היינו דווקא להניח לאביו לעשות רצונו וממונו לפי שזהו גוף הכיבוד, אבל בעבידתו, כיוון שאין האב נהנה בעבידה עצמה, אין הבן חייב להפסיד עבידתו בשביל אביו. ואף על גב דאמרינן לנו סמוך, כדי שיטול אב נקי ויטיל לים ואינו מחלימו, למען אמר משל ואין אתם, מה הרי באותו עניין שיש לאב קורת רוח בך. זאת אומרת, יש, גם אם אין לאב הנאה, אם יש לו קורת רוח בזה שהוא אומר לך לעשות איקס ואתה מציית לו, גם זה קיים. ובכל זאת הוא אומר שזה לא גוף הכיבוד. ועל זה מסבירים, גם בתוך תוספות מסבירים, שגוף הכיבוד זה מה שיש הנאה לאביו. אבל אם יש לאב קורת רוח בזה שהוא נותן פקודות ושומעים בקולו, כן? עצם העובדה הזאת, גם זה, עצם העובדה ששומעים בקולו של אב, טוענים התוספות שיש בזה איזושהי מצווה, אבל תוספות בעצמם לא מגדירים את זה אם זה כבוד או מורה. המקנה טוען שזה, כאמור, שזה מורה. מצד מורה. אלא שמקנה כותב, כפי שוודאי שמתם לב כשקראתי, שלא כל פעם שאתה לא מציית בכל לאב, כשהוא מצווה אותך משהו, זה נקרא סותר את דבריו, אם אין לבן שום הפסד ממנו. זה כמובן אומר דושני. אם זה סותר דברי אב, מה אכפת לי אם לבן יש הפסד? שפה יש הבדל ברור בין אם אדם סותר לדברי אב, אם האב אומר X, איזו עמדה בעניין מסוים, והבן אומר לו, לא, אתה לא צודק. כן? זה סותר את דבריו. סותר את דבריו בסיטואציה כזאת, באמת, לדעתי שם זה יהיה סותר את דבריו גם בלי קשר לזה אם לבן יש הפסד או אין לבן הפסד. מה זה משנה אם יש הפסד או לא הפסד? אלא אם כן מתכוון פה המקנה שאם יש הפסד, כיוון שכיבוד אב זה משל אב ולא משל בן, כשיש לו הפסד אז אולי לא. זה, אם זה כך, זה שמענו על כיבוד, לא שמענו שבמורה זה תלוי בשאלה של הפסד. אבל נדמה לי שכאן הסיטואציה שונה. נדמה לי שהסיטואציה כאן היא שמדובר בבן שלא סותר את אביו. כן? הוא לא בא לסתור את דבריו של אביו. פשוט האב מצווה צו מסוים שהוא לא נוגע לאביו בכלל. הוא לא בא להתעמת איתו על הנקודה הזאת. אם האב אומר שהאינפלציה תהיה השנה 3%. בא הבן ואומר, אבא אתה לא צודק, אני זאת את החשבון שלי ויצא שהאינפלציה תהיה 4%. זה סותר את דבריו, כי אתה מתעמת פה על ויכוח כזה, וצריך לדעת, יש דרכים איך לחלוק על האב. יבוא המחלוקת בין הבן לאב, והאבא יגיד, כיבוד אב ואם זה גם כשלבן, גם כשאין לאב הנאה, והבן יגיד, לא, כיבוד אב ואם זה רק כשיש לאב הנאה. על זה, אם יהיה עימות כזה חזיתי ביניהם, זה נקרא סותר את דבריו. כן? זה, אבל אם האב אומר, תישא אישה כזאת, והבן נושא אישה אחרת, אין פה כיבוד אב. סליחה, אין פה סותר את דבריו במובן המלא של העניין. אלא מה? שהתוצאה תהיה של אי קיום דבריו. על זה הוא אומר כאן, שלדעתי, מתי זה הופך להיות סותר את דבריו? אם אין לבן שום הפסד. אם לבן יש הפסד, יש אינטרסים כלשהם, שבגללם הוא הולך לכיוון הזה ולא לכיוון שעבורנו, אז הוא לא מתכוון לסתור את דבריו. האינטרסים שלא מבינים אותו, הוא לא, אין לו אימות עם האבא סביב העניין הזה. יש לו פה מערכת שיקולים שמובילה אותו לשם. אבל אם אין לבן שום הפסד, אבא אומר א', והבן אומר בעצם לא בגלל דווקאיות, אז זה נקרא סותר את דבריו. אם אין לבן שום הפסד מזה. נדמה לי שזאת הנקודה שעליה לוחץ כאן המקנה. הכל פנים, אם אני... כן. לא, חיוב האב לשיד בנו אישה, זה הוא לא חיוב להביא לו אישה ספציפית. כן? האב חייב לדאוג לבנו להשיאו אישה. וכאן האבא הזה לא, אני רואה את חיוב האב להשיד בנו אישה יותר במובן של לתת לו את היכולות, כן? ואת הכלים להינשא. אב לא יכול, בניגוד לאב חס לביתו הקטנה, שאב יכול לקבל בשבילה קידושין ולקבוע בשבילה עם מי להינשא, אב לא יכול להשיא את ביתו, את בנו אישה, לבוא להגיד לו, בני היקר, מחר בבוקר אתה נכנס לחופה, נכנסת לך את בנו. זה לא עובד כך, כן? זה אתה יודע. חובת האב לבן, בבנו, להשיא לו אישה, כמו לילדו אומנות, כמו כל זה, האב חייב לתת לו את הכלים, חייב לאב לתת את, לבן את הכלים להיות עצמאי בחייו, שיוכל לתפקד בחייו. זה היה שיוכל ללמוד, יוכל להתפרנס ויוכל גם לבנות בית. אלה הדברים העיקריים. ובחינוך של ההורים ולילדיהם צריכים לספק את האמצעים האלה. אבל זה לא שהאבא חייב לקחת איזה אישה ברחוב לתפות את הברכיים ולחבר אותה, עם הבן שלו. זה לא קיים כחובת האב. מובן? לכן כשמצד חובת האב אז הוא צריך לקיים אותה בזה שישב עם בנו ויגיד לו את מה שדיברנו בסעודה שלישית. בסדר? הוא יסביר לו, כך תבחר את הקלה שלך. בסדר? אז הוא יבחר את הקלה הזאת לפי הפרמטרים שדיברנו עליהם. בסדר? ישמח או שדיברנו עליהם או שאם אחרים חושבים זה כל אב ויגיד את הפרמטרים שהם נראים לו להגיד לבנו. ואז הוא יעשה מה שיעשה. אבל שוב, כשהאב מצווה את הבן, אז יש פה מצד חובת הציות כשלעצמה, אם אני אומר שאין, היא לא נכנסת לגדרי הכבוד, אלא נכנסת רק לגדרי המורה, אז יכול להיות שהמורה שייך בסותר את דבריו, זה כמובן אם אתה מגיע איתו לאימות חזיתי, בוויכוח פנים אל פנים, אז ודאי זה נקרא סותר את דבריו. אבל אם זה לא ויכוח ברמה הזאת, כן? אלא אם זה, אתה יודע שהאבא רוצה את פלוני, ואתה רוצה את אלמוני, כן? אז אם אין לך שום הפסד, אם יש לך פלונית ואלמונית זה אותו דבר, אז היא נכנה, זה סתם סותר את דבריו, כי אין לזה שום משמעות מבחינתך. אלא כל משמעות מבחינתך זה, אבא אומר א', אני רוצה להגיד ב', כן? אז זה סותר את דבריו. אבל אם אבא אומר א', ואתה אומר ג', בגלל כל מיני שיקולים, שיש לך אינטרסים וחשבונות כאלה ואחרים, זה לא נקרא סותר את דבריו, אם אין כאן סתירה חזיתית בין הדברים. טוב. כל פנים, מה שראינו בקצרה, ונסכם לרגע, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, מה שראינו בקצרה, בעצם יש פה שאלה אחת, האם, מהו גדר הכבוד, מהם גבולות הכבוד? ובאמת, האם נכנסים כאן לגדרים של מורה? לגבי הגדרים של מורה, אני עוד רוצה עוד להתייחס לעוד כמה תשובות שיש כאן בפוסקים. כל פנים, כאמור, יוצא מזה, שאותו פסק של המעריק, אין כוח ביד האב בשורש קוף סמכבב, עוד ג' כותב המעריק, אין כוח ביד האב למחות בבנו לישא אישה אשר יחפוץ בה בן, אם היא אישה הוגנת לו. שהרי אפילו לעניין ממון קיים עליו כמן דאמר דאב ומשל אב, וכן פסקו כל פוסקי הלכות. וכל שכן כאן דאב ודבר שייך בצד הדגופה, להניח האישה אשר חפץ בה ויקח אישה אחרת אשר לא תשאר בעיניו כל כך. ועוד שקרוב הדבר בעיניי, אומר המעריק, דאבה כמצווה את בנו לעבור דברי תורה, שהרי כתוב במשנה, בגמרא, סליחה, בתחילת הפרק שני בקידושין, שאסור לאדם לקדש את האישה אשר אינה, שמא יעבור על תתגנה בעינה ויעבור ואהבת לרעך כמוך. אז אם כן, אם מצווה האב את בנו לשאת אישה שהוא לא רוצה, כמובן, זה עובר על הלב הזה. הוא כבר כתב הראש בתשובה, שאם האב מצווה על בנו שלא ידבר עם פלוני, שלא ימחול לו על מה שעשה זמן מסוים, והבן חפץ להתפעס עמו, אין צריך הבן לחוש צוות אביו, כי אסור לשנוש. כי אסור לשנוא שום יהודי. טוב, שם זה לפי הניסוח, לפי הניסוח הזה שאתה לא חייב, האב, התשובה של הראש עוסקת באדם, שהאב אומר לבן, אתה לא מדבר עם הבן אדם הזה, הוא בן אדם שעשה לי צרות כאלה וכאלה, אני לא רוצה לדבר איתו. והבן לא חייב לשמוע בקולו, כן? אז אומר הראש, אמר כי אסור לשנוא שום יהודי, שם משם אין לך ראיה, כן? זה, כי האיסור שהראש מנסה אותו, אסור לסנוע שם יהודים, משמע זה בעצם אביך מצווה אותך לעבור על דברי תורה. כן? אבל אין ראיה אם מצוות כיבוד אב כוללת גם דברים שאין לאב הנאה בהם. וכו'. קיצור, יש פה ועוד מילתא, ואז אומר המעריק את הנקודה המרכזית שעליה בונים כולם, ועוד, זה במילתא, זה לא שייך האב בגבה, פשיטה שאין כוח לאב למחות ולצוות על הבן, ואין בזה לא משום כיבוד ולא משום מורה. אז המעריק דבריו ברור מלאלו שאין בזה לא כבוד ולא מורה, וכיבוד לא שייך, אלא בחגון מאכילו משקהו מלבישו מנילו, ומורה היינו שלא יושב במקומו ולא יסור דבריו. דאה ומילתא דשייך עליו, כל זה דברים שייך עליו, אבל מנדון דידן דאה ומילתא דלא שייך אב בגבה, פשיטה שאין כוח באב למחות בבנו. כך טוען המעריק. כל פנים, דברי המעריק הללו, לאור הדברים שראינו כאן, בדברי הרשב"א, אז הם לא פשוטים, כי הרשב"א משתמע ממנו שאומנם מרכז הכיבוד נמצא בדבר שיש לו הנאה לאב, אבל מדברי הרשב"א משמע שיש איזשהו מימד של כיבוד או של מורה, תלוי איך מבינים את המימד הזה, והבאנו כאן לפחות שלוש הצעות, או איזה מין מימד מוסרי של דרך ארץ שקדמה לתורה, או מימד של עשה של כיבוד שאין בו הלב, לפי ברכת שמואל, או לפי המקנה, מה שהבאנו כאן, שזה בגדרי מורה, אז כך שיכול להיות שצריך כן להתחשב בדברים האלה, אלא שלפי המקנה אני מזכיר, הוא אומר בתנאי שאין לבן שום הפסד. בסיטואציה שלנו ברור שהבן, לפחות הבן טוען שיש כאן הפסד, ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, והבן הוא הדיין כרגע שצריך להחליט אם להקשיב לכל אביו או לא, וכיוון שעיניו רואות שיש לו איזה הפסד מלשמוע בכל אביו, אז ודאי אין כאן מרדנות לשמה, אלא יש כאן עציות בגלל נסיבות המקרה. אם מדובר לפי ברכת שמואל, לפי הגדר שלנו, אז כאן יכול להיות שכאן צריך באמת לשקול שיש איזה מימד של חובת ציות, גם אם היא לא חלק ממוקד הכיבוד וכו'. זה יכול להיות שיש כאן איזשהו דבר שצריכים להתחשב בו. להלכה כאמור המעריק נפסק, כפי שאתם יודעים, אבל הרבה דברים נכנסים פה בעצם. נופל פיתה בבירה, כל היתרו של המעריק יכול ליפול בבירה בגלל תשובה של הנציב במשיב דבר. והנציב משיב בתשובה בסימן נון, בחלק ירודיה, הוא כותב כך: לפי הטעם שכתב מעריק, זה לא שייך כיבוד אב אלא במה שנוגע לו להנאתו, כגון להכילו או להשקוטו, מה שאין כן בדבר שאינו נוגע לו אין חיוב לשמוע בקולו. לפי זה נראה דהיינו דווקא לגבי מצוות עשה דכיבוד ומורה. אבל אם נישואי בנו לאישה פלונית הוא בגדר ביזיון לאב, חייב לשמוע בקול אביו, ואסור לו לשאתה לאישה, שזהו בכלל ארום מקלי אביו ואימו. כאן המעריק מכניס אותנו כבר לגורמים הרבה יותר רחבים, שהשיקול הוא לא איזה מין הנאה ישירה או עימות ישיר עם האב, אלא גם העובדה שאם זה לא נאה למשפחתנו להשתדך עם משפחת פלוני וכו'. זה גם כן, אומר המעריק, סליחה, אומר הנציב, זה גם כן יכול להיות בעיה, בכלל לשום מקלי אבי ואימו. ויש באחרונים דיונים נוספים סביב לא בדיוק מקלה, כי שאלה פה מה נקרא ביזיון, מה לא נקרא ביזיון, ודאי באירופה של לפני 70 ו-80 ו-100 שנה, וכל בחומר שלפני יותר מזה, ודאי ששם שאלות הכבוד בעניין הזה הן שאלות שהיו שאלות בעלות משקל משמעותי. היום אני חושב שפחות בציבור שלנו, בעולם החרדי זה עדיין קיים שם בממדים ובעולם שלנו ברוך השם המצב קצת, אני חושב שהוא לפחות לא קיים ברמות כאלה, אלא באמת שוקלים כל דבר לגופו של עניין, משתדלים לפחות לשקול כל דבר לגופו של עניין. אז נראה לי שזה בוודאי אולי הנקודה הזאת של ביזיון פחות קיימת, אבל קיימת נקודה, בהחלט נקודה אחרת משמעותית שאחרונים מעלים אותה, וזה כשמה קורה כשזה גורם צער עמוק לעולם, צער כבד לעולם. ופה כשזה גורם צער כבד, אז זה פה יכול להיות כבר יותר בעייתי, ואולי זה קשור לזה של לא הייתי אומר מקלי אביו ואמו, אבל לגרום צער זה לכאורה כלול באיסור מורה. כי איסור מורה בעצם כלול ביסודו, מה זה לסתור את דבריו, מה זה לא יושב במקומו וכל זה. כי זה דברים שלאב יש לו מקום בפני מקום של כבוד בפני בנה, ולכן הם בעצם בזה שהם מוכרים אותו בכך שהם לא גורמים לו צער שבזה שסותרים דבריו וכו' וכו'. וכאן כשגורמים לו צער אז זה יכול להיות משמעותי. אלא במקום שזה גורם צער, כשהצער הוא לאב בכיוון מסוים, כשיש לך צער נגדי של הבן שהוא יראה חיים משה אשר אהבת, והוא צריך לראות חיים משה אשר לא אהב, אז ודאי זה יכול להיות איזה צו יותר בעייתי. לכן אני פה אומר ככה, בצורה פשוטה, היתר של המעריק קיים. וזה באמת הדין, בשורת הדין הפשוטה. צריך מאוד מאוד להשתדל, אבל כמו שפתחנו, לא לגרום למצב שבו גורמים צער. ולהשתדל, כאמור, לעשות את זה, הנה כמו שהרב עשה את זה עם רב מוישה, זה בסדר, כי רב מוישה היה כל כך גאה בבן שלו, שהוא אמר, הנה, הוא עושה את זה מתוך לומדס, אז הוא נרגע, זה לא גרם לו צער. אמר לו, בסדר, אני לא מסכים איתך, אבל אני... אז זה בסדר. אם מצליחים להגיע עם ההורים, להגיד להם, לבוא איתם למסקנה כזאת, אנחנו אומנם לא מסכימים, אבל אנחנו עושים את זה מתוך כבוד, מתוך הערכה, אני חושב שיש בזה בהחלט דבר חשוב. זהו, ההמלצה שלי כמובן לא להגיע לאימותים, להשתדל לצמצם אימותים, כמו שדיברנו. אבל אם מגיעים לאימות, לעניות דעתי יותר פשוט, כמו שנאמר, שאין הבן חייב לשמוע לאב, בוודאי כשזה מתנגש, גם אם אני אומר, אם אני אומר מצד מורה, אז אפילו המקנה בעצמו אמר אם אין לו שום הפסק. גם אם אני אומר מצד החובת המוסר הבסיסית של דרך ארץ שקדמה לתורה, אז פה כשאני מפעיל שיקולים בסיסיים של דרך ארץ קדמה לתורה, אז אני חושב שבדרך ארץ שקדמה לתורה, אני יכול להעריך מאוד את האבא, יכול לכבד אותו מאוד, ועדיין בדברים שנוגעים לחיים שלי, לחיים הבסיסיים ביותר שלי, שם דרך ארץ שקדמה לתורה אומרת שאדם צריך לעשות כמובן את מה שטוב לו באמת. וגם לפי התפיסה של כיבוד, של אותה תפיסה של ברכת שמואל, שדיבר מצד התפיסה של כיבוד, גם שם נראה לי שכיוון שהוא מודה בעצמו שבסיטואציה כזאת אין כאן ביטול עשה כשאני לא עושה, כן? ולעומת זה, אם אני לא עושה, לא רק אז מצד אחד אני לא מבטל עשה, מצד שני אני מבטל הרבה מאוד ואהבת לרעך כמוך, שצריכים להיות לא רק במובן הזה של סוגיה בקידושין, שאסור לאדם לקדש את האישה עד שיראה, כן? אלא במובן זה של כל החיים לחיות בתחושה כזאת של פספוס ושל החמצה בגלל הדבר הזה, זה אני לא חושב שזה, גם זה יכול לעמוד מול דבר כזה. לפעמים כשאדם מעין אנוס בקיום מצווה מסוימת, במיוחד כשקיום מצווה ברמה הזאת כשאתה לא עושה אותה אין כאן ביטול, יש כאן רק איזה מין יותר צו ראשוני, אז יכול להיות שאפשר להקל בזה. מעבר לכל זה אני אומר שוב, המעריק הוא זה שנפסק להלכה, שיהיה ברור. אז דיברנו כאן בהקשרים אחרים, אני לא הלכתי פה, יש ברטבע כאן דיון ארוך בנוגע לשיטת רשי, הוא טוען שיטת רשי שיש חובת כיבוד גם כשאין לבן, כשאין לאב שום הנאה, גם באחרונים שדיברו הרבה בכל מיני תשובות, אני לא אעריך בזה כרגע, יש הרבה מאוד תשובות, שמתם לב אולי שגם המעריק עצמו, זה לא השיקול הראשון שהוא נותן, את השיקול הזה שרק כשלאב יש הנאה, זה הוא מעלה כטיעון שלישי, לפני כן הוא מעלה עוד כל מיני טיעונים אחרים, כן? א' זה משל אב, ב' שיעבור על ואהבת לרעך כמוך, הוא מעלה כל מיני שיקולים, זאת אומרת שיכול להיות שדברים האלה לא לגמרי ברורים עד הסוף. אז לכן אני אומר, מבחינה מעשית, המסקנה המעשית ברורה. שאלה היא רק איך עושים את זה בצורה כזאת, שבאמת ישמר מצד אחד כבוד ההורים, ודאי הכבוד הבסיסי של דרך ארץ שקדמה לתורה, וגם אם עושים את זה, אני אומר, גם אם נאלצים להחליט בניגוד להורים, אז לעניות דעתי חייב הדבר לעשות מתוך תחושה של כבוד ושל הערכה, ולדבר מורי, יכול להיות שההורים לא יקבלו, אבל להגיד להם, אנחנו אוהבים אתכם ואנחנו רוצים לכבודכם וכו' וכו', אבל הנקודה הזאת, אתם מקשים עלינו מאוד בזה שאתם, זה, אנחנו רוצים כך. והתקווה היא שבעזרת השם תמצאו את מה שאתם רוצים בהסכמת ההורים, בהבנת ההורים, ובעזרת השם העיקר שיבנו בתים. שבת שלום, שבוע טוב.